משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם, שלום עליך ג'קי, מה העניינים?
גם לך, יופי, 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 יופי.
איי, 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 יש כל כך הרבה נושאים בחדשות שהייתי שמח להתייחס אליהם בתוכנית אחרת, אבל...
הנה, אני מרשה לך.
אין שום דרך
לכפוף את הדברים אל תוך המנדט של תוכניתנו.
לא, אני לא עושה מעשי סטום.
יתומים היינו.
אנחנו, ואתה יודע, במיוחד כשנושא החצי שלנו היום הוא אימפולסיביות. אז מה... האם הקנה על האימפולסיביות שלי והרסס פה דברי תרעלת על כל מיני גורמים במרחב הציבורי הישראלי שעושים דברים בלתי?
ביקשת להפר את מסכת האחרי מות קדושים שאופפת אותנו?
לא.
לא, זה לא מה שעבר לך בראש.
לא, לא, לא.
לא, אני חשבתי שזה הכיוון. אוקיי.
מה, על ציפי כאילו?
כן.
לא, א' לא מתה, ברוך השם.
לא, אבל הדיבור הוא כאילו, נכון?
כן.
נאמר את זה ככה, אם פתאום מישהו מהימין יגיב תגובה שאיננה אמפתית, יאשימו אותו באותם מילים שהיו מאשימים אותו אם הוא היה אומר משהו שכזה על אדם שזה אתה נפטר מן העולם. נכון?
יכול להיות.
כלומר, הציפייה היא שכולם עכשיו יגידו שהיינו כספינה שאיבדה את קברניטה. צר לי, כלומר, אני לא יכול לחוש ככה.
גם אני לא יכול לחוש ככה.
זל.
בכלל לא. בכלל לא.
איתנו כמה מידעים, היום בתוכנית מידעים מעניינים ולא מובנים מאליהם כלל.
פגשתי אתמול בן אדם.
קורה.
פגשתי בן אדם, תראה. אפילו לאנשים כמוני זה קורה.
יאללה, כשיוצאים...
בן אדם שאמר לי, תשמע, הוא אמר, אם שומעים את התוכנית שלכם, כל יום נהיים בן אדם יותר טוב. אמר לי הבן אדם.
ככה?
ככה אמר.
מה הוא רצה ממך? אוקיי.
אחר כך הוא יציג בפני את קשיי המשכנתא שלו.
שנפטרו רגע לאחר מכן.
אז שמחתי. אז גם היום נעזור בעניין הזה, כאמור, חצי שני נאחד לאימפולסיביות, גם של ילדים, מה עושים איתה, וגם אחר כך בזוגיות. שהיא מכה לא פחות קטנה. ובחצי הראשון...
לפני שנצא לזמרירים, נדבר על נושא שככל שחולף הזמן מסבר שהוא הנושא של תקופתנו, והוא על רגשי אשם של הורים. דבר שהופך להיות אובססיה דורית שכזו. הורים צריכים יותר חמלה ופחות רגשי אשם, כך קובעים. עם זה אנחנו נתמודד, נדבר עם מי שצריך לדבר איתו על כך, אבל אנחנו נפתח בעוד דבר שהוא מתופעות זמננו, לידה בגיל מאוחר, למרות שבוא נאמר, העם היהודי התחיל מלידה של
אם לא יודע
בגיל מאוחר, לפי המסורת שלנו. כמו שאנחנו מאמינים שאנחנו בנים של עבדים, ככה אנחנו מאמינים.
אבל כמו שבאגדה, כל מכה היא מכה, ואל תגיד מכה, תגיד 40, אל תגיד 40, תגיד 4,000, אז אותו דבר
עכשיו. כן.
אותו הדבר שנות שרה, גם הן, בוא, לא קנינו את המספרים. אבל בסדר.
כן.
אבל אנחנו
לא, תראה, עכשיו... אם לוקחים את הגילאים בספר בראשית כפשוטם, זה לא פשוט.
בסדר, יש לך מתושל לך 900 ומשהו שנים, בוא. פרופסור אייל שיינר, הוא מנהל מחלקת נשים ויולדות בית בבית החולים סורוקה בבאר שבע. שלום פרופסור, מעניינים?
מצוין, מצוין.
ואתם עשיתם מחקר על לידה בגיל 50 וצפונה, על סכנותיה, ובאתם עם גילויים מרעננים?
הבשורה על פי המחקרנו, כן, באנו עם גילויים מרעננים.
אני רוצה רק להזכיר שגם כששרה אימנו ילדה על פי המתואר בגיל 90, גם זה היה בבאר שבע.
וואלה.
אתה רואה?
אנחנו על המפה. יש גאווה.
אוקיי, מה גיליתם?
מה שאנחנו רצינו, לבדוק את משמעות ההיריון והלידה בגיל המאוחר, כאשר ידוע היום שגיל מאוחר זה מעל 40, ואנחנו יודעים שמעל גיל 40 הקוניה יותר קשה. אז חילקנו את האוכלוסייה לקבוצות, נקודת השוואה הייתה אנשים שילדו מתחת לגיל 40, ואז בדקנו מה קורה לסיבוכי הריון מעל גיל 40, וספציפית מעל גיל 50, ומה שמצאנו זה שכבר מעל גיל 40 יש קפיצה מאוד גדולה בסיבוכי הריון, שכוללים סיבוכים גם לאימא וגם לילוד, בין הסיבוכים הם למשל סוכרת הריונית, שניתן קצת אחוזים, אישה מתחת לגיל 40, הסיכוי של לפתח סוכרת הריונית הוא בערך 4.5 אחוזים. אישה מעל גיל 40, זה קפץ כבר ל-19 אחוזים. גם לגבי רעלת הריון. רעלת הריון, שזה מחלה מאוד לא פשוטה של יתר לחץ דם בהיריון, השיעור מתחת לגיל 40 היה 7% והוא קפץ לפי 3 מעל גיל 40.
אגב, אלה סיבוכים שהרפואה של היום יודעת להתמודד איתם, או שזה סיבוכים שבחלק מהמקרים רופא יגיד היה עדיף שלא היית נכנסת להיריון?
התשובה היא מורכבת, גם וגם. אנחנו בגדול יודעים להתמודד עם הסיבוכים האלה, לצערנו לפעמים יש סיבוכים שאנחנו פחות יודעים להתמודד איתם, אבל אנחנו היום מאוד מתקדמים, אנחנו יודעים לטפל ביחס דם בהיריון ולעקוב אחרי סוכרת, כן, אבל כל מקרה לגופו.
כשאתה משתמש בגיל 40 כגבול, כמה זה סביב, כלומר, זה לא שביום שאישה מגיעה לגיל 40 זה קורה כל ההבדל הזה, אלה הבדלים דרמטיים. מה השוליים פה?
ההבדלים הם דרמטיים, ובאמת הקשר הוא לינארי, אבל ידוע ש-35 עד 40 זה שהוא תחום שהוא קצת עלייה. העלייה המאוד מובהקת היא גיל 40, זאת אומרת, זה ממש קפיצה. ולכן, אתה זוכר, היה פעם פרויקט שרופאי נשים הלכו לפאבים, למועדונים בתל אביב, להסביר לאנשים שכדאי להם לחשוב על הריון יותר מוקדם. אז אנחנו עדיין שם, למרות הבשורה על פי המחקר החדש שלנו, עדיין צריך לזכור שמעל גיל 40 הכל יותר קשה. גם להיכנס להיריון וגם לעבור את
ההריון. רגע, עוד הגענו לבשורה, לבשורה לא הגענו. כי מה שאתם מעלים זה שאומנם יש קפיצה אחרי יום ההולדת 40, אבל הקפיצה הזאת נשארת בעינה גם כשעוברים את גיל 50.
נכון, נכון. הקפיצה קיימת, מעל גיל 50 זה יותר מסובך לעומת מתחת לגיל 40, אבל מה שמצאנו זה שאין עוד מדרגה. זאת אומרת, הקפיצה קיימת מעל גיל 40, וזה נשאר יציב סיכון לרוב סיבוכי הריון, פחות או יותר הסיכון יציב בהמשך שנות החיים של האישה.
אבל פה נשאלת השאלה, כמה נשים יכולות להיכנס להיריון מעל גיל 50? הרי ספונטנית זה כבר לא קורה.
נכון, קודם כל, תראה, זה קורה ספונטנית, יש לנו מקרים, תראה, בסך הכל היה לנו 68 מקרים, 68 נשים שהרו מעל גיל 40, מעל גיל 50, סליחה. חלק מהם באמת זה היו כל מיני, אתה יודע, תאונות קטנות, למשל, אישה שאמרה שהרופא נשים שלה הוציא את ההתקן בגיל 49, כי היא ממש כבר לא צריכה אותו, ואופס, היא מתה את עצמה בהיריון בגיל 50, או אישה שאפילו היה לו עגלי חום, התלוננה על עגלי חום, ולקחו לה בדיקות הורמונליות, ואמרו, אוקיי, אין שום סיכון להיריון, תרגישי חופשי, ומרוב שהיא הרגישה חופשי, היא הגיעה עם הריון קסום דרך אגב, זה הריון מאוד 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 מוצלח. אז יש גם את ההריונות, את הניסים, ההריונות הספונטניים, אבל באמת הרבה מאוד מהאנשים האלה נכנסות להיריון בזכות פעילי הטכנולוגיה, טיפולי פוריות ותרומות ביצית, שאז בכלל ההסתכלות על ההיריון מבחינת הביצית, הרי הגיל של העובר הוא שונה לגמרי, כי זה תרומת ביצית, ולכן העובר הוא הרבה יותר צעיר. עדיין צריך לזכור שהגוף של האישה אחרי גיל 40 הוא לא כמו של אישה מתחת לגיל 40, ולכן עדיין, למרות העובר הצעיר, עדיין יש יותר סיבוכים בהריונות האלה.
אוקיי, אז מה למדנו? אתם מפרסמים את הנתונים האלה, למרות שאתם יודעים שבמציאות ימינו הרבה נשים תיקחנה את זה בחשבון בדרך לתכנן את חייהן, ולמרות שאתם אישית הייתם מעדיפים שרוב הלידות התרחשו לפני גיל 35.
אני באופן אישי הייתי מעדיף הרבה דברים, אבל אתה יודע, זה דברים שהם לא תלויים בה. אני רופא נשים, אני מטפל בנשים שמגיעות אליי, אני יותר מזה, אני רופא שמטפל, אני עוסק ברפואת האם והעובר. אז אני צריך לתת את הטיפול האופטימלי והמיטבי למי שבא אליי. אני בטח לא, אתה יודע, יכחיד את החלום שלה, אני חושב שילדים זה דבר מטמטם, דבר אין. ילדים זה שמחה, כמו שאומרים, אין. פעילי הטכנולוגיה מאפשרות להרבה מאוד נשים להגשים את החלומות שלהן.
ילדים שלך הם שמחה, ילדים של אחרים זה...
נכון. תגיד, כל הנשים שנכנסו להיריון ספונטני בגיל 50, שמרו על ההיריונות שלהם?
לא. התשובה היא לא. יש נשים שזה ממש בא להן לא בטוח.
ממש לא מתאים, נכון?
ומבחינת הוועדה להפסקת הריון אין שום בעיה. אישה מעל גיל 40 שמבקשת הפסקת הריון יעתרו לבקשתה, אבל יהיו גם הריונות שהיו מאוד 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 מתוכננים. עכשיו, אני גם רוצה להגיד עוד משהו מאוד מאוד חשוב. אישה בת 50 שונה אחת מראותה. אין דומה אישה בת 50 שעדיין מקבלת מחזור, והיא ספורטאית ויצנית והיא בכושר, ואישה אחרת בת 50 שיש לה מחלות רקע כמו השמנת יתר, ומחלות כמו סכרת לא מוזנת, ומחלות כלי דם, ונשים כאלה זה ממש מבחינתנו הריון הוא משהו שהוא מאוד לא מומלץ. ולכן כל מקרה לגופו, ואנחנו, אגב, יש מקרים שאנחנו ממליצים לאישה על הפסקת הריון, גם בתחילת ההריון, גם שהיא מאוד מופתעת ורוצה את מה שקרה לה.
כלומר, עצם העובדה שהיא בת 50 או לא בת 50, זה לא כל הנתונים שמונחים על השולחן. אתם יכולים לדעת מראש, לפי הנתונים של האישה, באיזה מקום בסטטיסטיקה היא יכולה ליפול, נכון?
אנחנו יכולים לעשות, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל כן, בגדול כן.
אז בעצם אנחנו הולכים לעולם שבו נשים צעירות יעשו שאיבת ביציות בגיל, לא יודע, 22, מכיוון שגיל הלידה הולך ומתאחר, גיל ההגשמה העצמית ובילויים חסרי חשבון הולכו. ואז יוכלו להיכנס להיריון בסבבה בין גיל 40 ל-50 פלוס. זה מתווה משפחה חדשה שנראה לך?
זה מתווה שאנחנו בהחלט יכולים לראות. עדיין אני חושב שעדיף הריון ספונטני מהריון טכנולוגי, זה יותר מענה, זה יותר קל. צריך לזכור שכל הפעולה של הפריה חוץ גופית זה פעולה לא פשוטה, שכוללת מתן של הורמונים ושאיבת ביציות שהיא בהרדמה, זאת אומרת, זה תהליך. זה גם לא זול בהכרח, אתה יודע. אז אני עדיין אומר ש...
כן, אבל הבקשה שלכם, הבקשה כפי שהיא באה לידי ביטוי באותו מסע של רופאים בברים בתל אביב, להקדים את גיל הילודה, זה לא קורה, מכיוון שבשביל שיוקדם גיל הילודה צריך להיות מוקדם גיל החתונה, ובשביל זה... זה, אנחנו לא שם, אנחנו ב... התרבות מסלילה אותנו היום אחרת.
כן, אבל אנחנו רוצים שזאת תהיה נקודה למחשבה. שידעו, שלא יחשבו שאפשר תמיד בכל מצב שרק רוצה, להיכנס להיריון זה לא תמיד כל כך פשוט. אנחנו פשוט רוצים שזה תהיה באמת עוד נקודה למחשבה.
אוקיי. בסדר, תגיד, ואם אנחנו כבר מדברים, עמדתך לגבי רופאי נשים גברים?
אני בעד, אחרת אני אעבוד. בעד.
לא, כי יש
לנו... איזה אחוז מהפציינטיות שלך פחות יותר אומרות, סליחה, אני רוצה רק רופאה אישה?
איך הוא ידע אם היא באה אליו?
לאט, קודם כל. לא, אבל אני גם...
לא, אם הם מופנות אליך.
אני מנהל מחלקה בבית חולים ספרוקה, ויש נשים שמבקשות רק רופאה, אבל זה מזערי, האחוז הזה הוא קטן ביותר. באמת, ודרך אגב יש גם נשים שמעדיפות רופא גבר.
כן?
על
איזה רקע?
על איזה רקע? לא יודע.
זה ממש מזמין בדיחה מגעילה.
זה בדיוק, קיוויתי שתגיע.
לא, הם רואים שהבנה יותר, לא יודע, באמת אין לי תשובות לכל הסוגיות האלה, אבל אני יכול להבטיח לך שיש פרנסה לכולם, הכל בסדר.
אוקיי, פרופסור אייל שיינר, נשים מעל גיל 50 עדיין יכולות ללדת בלי שום סיכון שאין כבר בגיל 40. תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה רבה על המחקר.
ואתה יוצא מזה עם המסקנה, אברי, שבעוד נניח 50-60 שנה, נצטרך לשכנע את התלמידים שנשים מתחת לגיל 50, מסוגלות ללדת. נכון?
הרבה בריאות.
שלום, שלום. תשמע, זה היה עדיף. א', אנחנו יודעים שתוחלת החיים הולכת להתארך באופן דרמטי, כבר מתארך באופן דרמטי.
נכון, ואנחנו יודעים שהאנושות מתישהו תיקח את עצמה למקום של צמצום הילודה.
ועדיף בעיניי שהורות תידחה לסוף הפרק השני של החיים, בואכה פרק שלישי.
אתה אומר, אולי שלישי. הגוף פחות מתאים לזה, אבל הנפש יותר.
לגמרי. כי תראה, הבוקר ערכתי, אפרופו סדרה של רוני קובן, שעולה בהוט 8, הוא עשה סדרה על בו הילד הראשון למשפחה. וערכתי גם זוג שמופיע בפרק הראשון, וכולם אומרים את אותו דבר, אף אחד לא אמר לנו, לא הזהירו אותנו, זה לא נאמר בשום מקום. עכשיו, האמירה הזאת כבר נאמרת באופן גלוי כבר איזה 10 שנים במרחב הציבורי, אף אחד לא אמר, אף אחד לא אמר.
אנחנו בתוכניתנו חוזרים ואומרים את זה. אגב, גם אנשים שמתגרשים משתמשים במילים כמו לא היה לי מושג.
כן.
מה זה לא היה לך מושג? אנחנו עומדים פה וצורכים שנים. כן, אבל
כל עוד זה לא רלוונטי לגביך, אתה לא מנסה להשיג את המושג. אבל אני חושב שהפרק הראשון של האדם הבוגר, מגיל 20 עד גיל, אני יודע, 45, הוא פרק באמת שהאדם מרוכז בעצמו. הוא מרוכז בקריירה שלו, במימוש עצמיותו, תשוקותיו, תאוותיו, ענייניו. זה לא זמן טוב להיות הורים. פשוט לא. והערכת זמן הוולדנות הוא מתנה לאנושות ומתנה לילדים, שאומנם מקבלים הורים קצת יותר זקנים, ואנחנו יודעים שזה מביך אותם, אבל זה גם יצטרך להשתנות. יום אחד עוד ילדים יהיו מובחים מזה שההורה שלהם ממש צעיר.
אני בדיוק, כן, נכון, נכון, נכון. אני בדיוק אתמול שאלתי את עצמי, עד איזה גיל אני אמשיך לזחול מתחת הספה ולחפש מוצץ?
אתה עדיין עושה את זה?
זה הכי ספורט, זה הכי ספורט שאני עושה.
וואלה.
באמת.
טוב, תכף נעבור לשיחה הבאה, אבל בינתיים מצאת את זה, עורכת התוכנית היושבת מולי, נעמה שוחט, היא אחראית על הקראת וידויים משפחתיים מתוך הדף וידויים משפחתיים שאנחנו מפעילים. אם אתם רוצים להפעיל, לכתוב וידויים משפחתי, אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק, לדף וידויים משפחתיים, ולכתוב וידויים משפחתיים. שלום, נעמה.
בטופס, היי, שלום.
בטופס אנונימי.
שלום, ג'קי, שלום.
בטופס אנונימי שלא מאפשר לנו לדעת מי אתם, אלא אם כן אתם גם מצרפים תמונה.
כן. זהו, אז כן, יש לנו כמה וידויים. אחד מהם נוגע לאובדנות, ונראה לי לא מתאים לקריאה ברדיו, אבל נקרא את השני שלא קשור לאובדנות.
עדיף.
עומדת מול המתבגר שלי חסרת אונים. נער יפה, חכם, מוכשר, אכפתי, רק רוצה שנהיה מרוצים ממנו, אבל נראה שהוא לא מרוצה מעצמו, ולא ממש יודע מה הוא רוצה מעצמו. רוצה להיות תלמיד מצטיין, אבל לא מצליח להתגייס ללמידה אמיתית. רוצה שנעזור לו, אבל לא מצליח לבקש. ואולי בכלל לא רוצה ללמוד ורק להיות כל היום בצופים. אבל אם הוא לא אומר כלום, איך נדע? ממה הוא מפחד? מה יקרה אם לא נסכים על הכל? איך לגרום לו להבין שרוצה את טובתו, ובכל החלטה שהוא ייקח, המשיך לאהוב אותו, לא משנה מה. לפחות אם הוא היה קצת מתפרט, קצת מתחרפן, קצת צועק, טורק לדלתות. אבל הוא ילד כל כך שקט ונעים ואחראי בכל מה שקשור בבית, וזה הכי מטריד אותי.
וואלה.
פשוט תקריא לו את הפוסט הזה. תקריא לו את זה, הוא יתרגש ויתרוק דלת.
כן, כנראה שבבית צריך לתת גם את הכלים להבעה רגשית עזה, ולא רק לליו
בסדר. בעניין אחר...
כן, אבל גם הילדים רוצים לא להצפן, והם חוששים שאם הם יזיזו את ההורים, הם יכעיסו את ההורים יותר מדי, אולי ההורים לא יעמדו בזה.
בעניין אחר, אבל משום מה זה הזכיר לי, אני בדיוק ישבתי ועזרתי לביתי המתבגרת להתכונן להכתבה באנגלית.
אוקיי.
ואז, ואחת מ-10 המילים שהיו מונחות שם הייתה המילה reality. והיא אמרה, מה, זאת המשמעות של המילה הזאת? זה הכל.
הורים צריכים יותר חמלה, פחות רגשי אשם. כך קובע מחקר חדש שיפורסם השבוע ב-Journal of Psychology. האם אנחנו אשמים ועל מה לכל הרוחות?
אנחנו מרגישים אשמים.
הנה חדי חזן. חט, את מקבלת חדי חזן, מנחת תהליכי סליחה, בעלת האתר, סליחה, ולא פעם, לא פעם הראשונה שאנחנו מדברים איתך. שלום חדי.
היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
חדי זה חדווה?
חדי זה חדווה, כן.
מה זה עוד יכול להיות?
מה זה יכול להיות? יש כל כך הרבה חדווה במשפחה, אז ככה כל אחת קיבלה את הקיצור שלה, כן.
על מה ההורים מרגישים אשמים? יש פה, הנה, לא, המחקר אומר, זו שאלה רטורית. המחקר אומר שאנחנו מרגישים אשמים על זה שלא היינו מספיק קשובים, ושהתמקדנו בעבודה יותר מדי, ושלחצנו על הילדים יותר מדי חזק, ושלא היינו עקביים, ושלא היינו שם מספיק, ושהיינו יותר מדי ביקורתיים, ושהגירושים שלנו גרמו לכל הבלגן.
וזה רק חלק, אני בטוח, זה רק חלק.
וכל אחד יכול לבחור לו את המשפט שלו שם לגמרי. אתם יודעים, זה מאוד מתקשר לאייטם הקודם שלכם, שדיברתם מתי הורות, באיזה מקום, איך אנחנו יכולים להיות מוכנים לכל מיני דברים שתופסים אותנו במהלך החיים. ודווקא המחקר הזה עכשיו התפרסם, ואתם יודעים, כל הנושא של החמלה והחמלה העצמית הוא יחסית חדש בכלל בחברה המערבית. ודוקטור פיטר ניימן הוא באמת מתמחה עם ילדים ומתבגרים, 30 שנה עובד איתם, והוא פרסם תקציר של מחקר שלמעשה נעשה כבר בסוף 2018, ואומר כזה דבר, שחמלה עצמית עלולה להפחית את תחושות האשמה והבושה של ההורים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם, אתם יודעים, חמלה עצמית, זה אומר שאנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים, אבל בכל זאת, למרות הכל, אנחנו מרגישים אשמים שאנחנו לא מספיקים הילדים שלנו. אנחנו מרגישים אשמים שאין אוכל מוכן וטוב ובריא, ואנחנו רק שולחים אותם לאכול בחוץ, שאנחנו לא מספיקים להגיע לחוגים שלהם, ואנחנו רק עוסקים בכל האשמות האלה, במקום באמת להבין שזה מה שקורה פה, זה מה שאני בחרתי, ומפה איך אנחנו מתקדמים הלאה. עכשיו, כל הרעיון
זה דבר, באמת... זה באמת דבר כל כך חדש, אני חושב שאנחנו קצת מעמיסים על הדור הזה יותר מדי דברים, נדמה לי ש... יש אפילו סיפורים קלאסיים מלפני מאות שנים שעוסקים בזה, בהורי מזדקן שמרגיש שהוא פיקשש ופספס ועשה את כל הטעויות האפשריות ואיבד את הילדים שלו בדרך.
אתה יודע, ג'קי, אתה צודק לגמרי, כי תמיד זה היה קיים. אז למה עכשיו פתאום שמים את זה על סדר היום, שמים את זה במודעות? כי כל הנושא גם של בחברה המערבית, כל השילוב בין, אם אני לוקחת אימהות וקריירה, זה בכלל הפך לשם כמעט בלתי נרדף, אני אומרת כמעט לשם נרדף רגשות אשם, בדיוק. כי הרי אין אימא שלא חוותה היום כזה משפט, אז מה את עושה עם הילדים בזמן שאת בעבודה, או בשעה כזאת את חוזרת הביתה? הרי זה משפטים שכל אחד, אחת מאיתנו, ובכלל, גם, אני אומרת, גם גברים יכולים להתחבר לזה. עכשיו, זה תמיד היה, אבל אתם יודעים מה השינוי? כי היום מדברים על זה. פעם, בדור הקודם, נשים קרייריסטיות שינו מחיר כבד על הבחירות שלהם, והם באמת עשו קריירה, היום הרבה יותר עושים קריירה, אבל פעם נשים גם הכחישו את הקושי הזה ואת היכולת לתפקד במקביל בשתי החזיתות. היום אנחנו מוצאים את זה החוצה, היום מדברים על זה, היום לא מסתירים את הרגשות אשמה, אומרים ושמים את זה על השולחן. עכשיו, אתם יודעים, יש יום, היה מחקר ככה באמת שמצא שכמעט מחצית מאימהות שעובדות מרגישות אשמות, ומגזין אמריקאי רדבוק, הוא החליט להתמודד עם כל התופעה הזאת בצורה מאוד מעניינת, הוא החליט על יום מיוחד שבו האימהות לא ישפטו על החטאים שלהם, והוא מה שהוא עשה, הוא קרא להם, הוא הזמין אותם לעלות לטוויטר, ובאמת בעזרת התגיד, don't judge me because, אל תשפטו אותי על כך שממש ככה לתייג את זה, ולשחרר את כל הדברים, לשים את זה על השולחן. עכשיו, אלפי אמהות מכל העולם באמת קפצו למים, שחררו כל מיני הצערות כאלה ואחרות, ואתם יודעים משהו כמו...
למה אנחנו מדברים רק על אמהות פה? סליחה שאני נכנס עם
הטסטוסטרון
שלי. לא, בכלל לא קשור לאמהות, רק דוגמה. למה זה קיים, זה תמיד קיים.
תגידי, מכיוון שאת עוסקת בזה לא רק באופן תיאורטי, אלא באמת... כפי שהצגנו אותך, מנחת תהליכי סליחה.
נכון.
לכאורה, שאתה שומע לראשונה, כשאתה עוד אידיוט, על העניין הזה של הצורך לסלוח לעצמך, אתה אומר, מה פשוט מזה? ככל שאתה מתבגר ומחכים, אם אתה באמת מחכים, אתה קולט כמה זה קשה, ואני רוצה לשאול, באמת, בניסיון שלך, יש אנשים שזה עובד להם בקלות? למה זה לא קל לכל השדים והרוחות?
למה לא קל? כי א', אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים ואנחנו כל כך מונעים מאגו. ואתה יודע, אנחנו מנסים לרצות את כל העולם, ואנחנו מנסים לרצות את הבוס שלנו, ואת הבעל, או את האישה, ואת האמא, ואת האבא, ובטח שבטח את הילדים. ואנחנו נופלים במקומות האלה, כי אתה יודע, זה סוג של השלמה להבין שאנחנו לא מושלמים, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל. בוא נקבל את המציאות, ובוא נראה איך אנחנו יכולים לעשות קצת אחרת, בשביל לא לפגוע בעצמנו. כמה אנחנו כל כך עסוקים בכל הכעס והרגשות השם, במקום לבוא ולהבין, אוקיי, זה המציאות. אני בחרתי עכשיו לצאת לקריירה, אני עכשיו זה לאו דווקא כאישה, אלא בכלל כבני זוג, או בכלל, אני לא מספיקה להגיע לבן שלי לתחרות שלו, אבל כל הרעיון הוא באמת להסתכל על זה בנושא של מודעות ולהניח את זה על השולחן. הרי איך נדע איך להתמודד אם לא נדבר על זה ולא נשים את זה על השולחן? אבל תראה, זה גם עניין של גישה, ברגע שמתרגלים את זה, זה הרבה הרבה יותר קל. תמיד זה קשה. זה לא פשוט, כי זה בעצם להפוך את כל הראייה כלפי עצמך ולא כלפי חוץ, ולהפסיק להאשים, אלא לקחת אחריות. ופה זה יושב. הרי אנחנו אלופים בלהגיד כמה אחרים אשמים, וכמה זה לא טוב, וכמה קשה לנו. אבל ברגע שנדע לקחת את האחריות ולהסתכל על עצמנו, אז נדע באמת לעשות את העבודה ואת הגישה הסלחנית, ולהכניס את כל החמלה הזאת לחיים שלנו.
תשמעי, כל העניין של הסליחה העצמית הזאת הוא... בסדר כמור, רק שהוא יודעת, הוא עשוי להישאר ברמת ההצהרה והמילים. כי, ולא לתקשר עם רגשי האשם עצמם. כי הרגשות יושבים, אז אתה אומר, אוקיי, אני סולח, אני סולחת לעצמי. האומנם, איך עושים שהתהליך יהיה משמעותי, שהוא באמת ייגע בכאב ויעלים אותו, ולא סתם יהיה עוד איזה אמירת ניו אנד.
בוא ניקח דוגמה, באמת, בוא ניקח דוגמה. על מה לאחרונה אתה קסת על עצמך? כאילו, שמת את עצמך כהורה?
כהורה, אתה מתייחס אליי כאדם עם זיכרון, שזה זה מחמיא. תשמע, אני הורה כל כך מעורב וכל כך נמצא, אני דווקא באגף ההורות, אין לי כמעט אין לי כמעט רגשי אשם. במקומות אחרים בחיים אני זורע הרס שדורות לא... לא... רוצה להגיד משהו?
יש לי דוגמה?
כן.
יש לי דוגמה, כן. לא, היא דוגמה גם שהיא נתנה. מחר אני בלימודיי, עושה משהו לטובת לימודיי, ולבת שלי יש תחרות שחשובה לה.
כן.
ואני לא יכולה להגיע כן. לשם.
כן.
זה היום ונורא, מה אוקיי. עכשיו?
אוקיי, אוקיי. זו דוגמה מצוינת.
כן. אני הערב הולך לפספס משחק כדורגל של הבן. כן, נבחרת בית הספר, דרבי מורת עצבים נגד מעלה אדומים.
וואו.
תגידו, ויש רגשות השם
הזה? מעלה אדומים. מה?
ויש רגשות השם על זה?
כמובן, כמובן. בעולם מושלם אנחנו לא היינו מפספסים. כלום, לא הכתבה, לא חוג. היינו באמת יודעים מה קרה ומה עבד עליה, ויושבים איתם חצי שעה על כל ציור מטופש שהם ציירו.
אבל גם הילדים הם מאוד אינטליגנטים, והם יודעים להפעיל את המנגנון הזה בעזרת אותן עיני כלבלב שהם מבטים בנו בהן.
אומרת מורתי הרוחנית ימימה, עשו כפי יכולתכם ותרבו לשגות. זו הרעה. אנחנו שוגים, שוגים, שוגים. אין מה לעשות.
אתם יודעים, זה יותר מזה, זה גם טעות, היא לא טעות, אלא אם כן אנחנו לומדים ממנה לקח. עכשיו, זה בדיוק מה שאתם אמרתם, כי אתם יודעים, קודם כל, זה לבוא ולדבר איתם. כן, אנחנו עכשיו בתקופה ככה וככה, אני חייבת ללכת ללימודים, איך את אמרת? זה התחייבות שלי. אבל בוא נעשה משהו אחר, אחר כך אולי בערב בוא נצא לחגוג, לא משנה, אבל לדבר. לשים את זה על השולחן, בטח שלא להתעלם. עכשיו תראו, כל דבר שאתם שואלים אותי באמת, אוקיי, מאוד יפה לדבר ולדבר על הסליחה לעצמי. איך תכלס אנחנו עושים את זה? איך בעצם אנחנו הופכים את זה למשהו מאוד מאוד אקטיבי, פרקטי? אז אני תמיד אומרת, ובאמת, יש שלוש הנחות יסוד שאני מתרגלת עם אנשים כדי להתחיל לפתח גישה סלחנית. ואני כבר אומרת, אם כל אחד מאיתנו יעשה את זה במשך שבועיים ברציפות, כמות המחשבות השליליות תפחת משמעותית.
יש לך 30 שניות לשלוש, יש לך 30 שניות לנושא.
יאללה, אחד. להפסיק להתווכח עם המציאות. משהו קורה? אוקיי, זה לא משנה מה, גם עם בעיות האלרגיה, קשב וריכוז, לא מצליחה לבוא לחוג שלה. אוקיי, זה המציאות, מה אני עושה אחרת? איך אני מדבר, מתאם ציפיות וכו'. זה דבר ראשון. דבר שני, לא להגיב על אוטומט, גם כלפי עצמנו. כל הנושא של רגשות השם, תבינו, זה בחירות שלכם הרי, זה הבחירות של הקריירה של הלימודים. תספרו עד 10 לפני שאתם בכלל מספרים כל מיני סיפורים.
על אימפולסיביות תדבר תכף, והשלישי?
והשלישי, אף אחד בעולם לא עושה שום דבר בשביל לגרום לי להרגיש רע. גם אם הילד שלכם יוצא לכם ונעלה וכו', זה לא בשביל לגרום לכם להרגיש רע. זה פשוט התמודדות שלו עם כל המצב הזה. זה בעצם היכולת שלנו להיכנס לנעלי אחר. זה גישה של סלחנות. זו גישה באמת של חמלה. שוב, זה שלושה דברים שכל פעם שקורה משהו שמוציא אותנו מאיזון, תרגלו את שלושת הדברים האלה. חדי... לא תראו איך לאט לאט כל פעם זה יפחת.
חדי חדד חזן. חדד יוספתי לך, כי זה...
מה זה חדד?
לא יודע, נראה לי שמתאים. חדי חדד. אם קוראים לך חדי חדד, זה היה נהדר. או חודדה, אפילו. תודה רבה, חדי חזן.
טוב, נשאר בחדי חזן.
בעלת האתר, סליחה. סליחה שקצת לחצנו לך עם הזמנים, אבל זה נגמר לנו הזמן. תודה רבה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת זמרירים, אחר כך נדבר על
אימפולסיביות.
אתם מאזינים לגלי צהל.
נראה אותך לומדת מה שאתה אוהב.
נראה אותך עומדת באתגר.
המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה. אומנות, קולנוע, טיפול באומנות, חברה ותרבות. נראה אתכם ביום הפתוח ב-13 במרס. לפרטים התקשרו כוכבי 9121.
עובדים בענף הבנייה ומעוניינים לעבוד כמנהלי עבודה מוסמכים? אתם מוזמנים להירשם לקורס מנהלי עבודה בבניין של מכללות אורט בפיקוח ובהסמכה של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה. לומדים קורס המעניק כלי ניהול ומקצוע, מקבלים תעודת גמר ופותחים אפשרויות חדשות להשתלבות במשרת ניהול בענף הבנייה. אפשרויות למימון חלקי לעומדים בתנאי הזכאות. לרישום התחשו 1-770-2260. מכללות אורט, לא סתם תואר, מקצוע.
שלום, כאן ראש עיריית ירושלים משה ליאון. אני מזמין אתכם למרתון ווינר ירושלים שיתקיים ב-15 במרס. אתם מוזמנים להתחרות על רקע אתרים היסטוריים עם רצים מהארץ ומחול. להשתתף במרוץ משפחות מקצי 5-10 קילומטרים, חצי מרתון ומרתון מלא. אינכם מתכוונים להשתתף? בואו לעודד ולהשתתף במגוון התרבויות, הדתות, המאכלים והפעילויות שירושלים מציעה לכם.
חפשו מרתון ווינר ירושלים בפייסבוק ובאינסטגרם.
יומן הצהריים מחדש של גלי צהל.
יושב ראש הקואליציה דודי, שלום לך.
קודם כל, תמי צ'אס לאחל לכם בהצלחה.
תודה רבה.
צהריים טובים לשרה מירי רגב.
מברוק על התוכנית החדשה.
חברת הכנסת תמר זנדברג, שלום לך, צהריים טובים.
ברכות על התוכנית.
אורלי לוי אבוקסיס, שלום.
שלום לך.
חשוב לי לפתוח בברכה על התוכנית החדשה שלכם, אמיר ורינה, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
יומן הצהריים מחדש של גלי צהל, עם רינה מצליח ואמיר איבגי. ראשון עד רביעי, 12 בצהריים, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
תכף נעסוק באימפולסיביות, אבל אימפולסיבית אני רואה עכשיו בזרם החדשות שאני רואה אותו כל הזמן, ששליש מתלמידי כיתה זין סובלים מהשמנה. שליש מתלמידי כיתה זין. תודה רבה ליצרני החטיפים, תודה רבה לשיעורי ההתעמלות שאין, הספורט שאין כל יום בבית ספר, היה צריך שיעורי ספורט כל יום. שליש מתלמידי כיתה זין שמנים, זה המון.
אפילו לא שיעור ספורט, לצאת לאיזה ריצת בוקר.
נכון. יש בתי ספר כבר שהחזירו ריקודים בהפסקות, ריקודי עם עם מוזיקה שאוהבים היום, אבל פשוט מעגלים ורוקדים ורוקדים ורוקדים, זה נהדר, זה עושה טוב.
ריקודי עם עם מוזיקה שאוהבים היום, אתה לא אמרת פה עכשיו איזה אוקסימורון חביב כזה?
לא, גם היום בחוגים לריקודי עם רוקדים,
אתה רואה מעגל מתנהל על באסה סבבה?
באסה סבבה, אני לא יודע, אני לא הצלחתי עדיין להתחבר לשיר הזה, אני מצטער. כרגע אני יותר בבאסה מהסבבה של השיר הזה, אבל זה רק אני. נדבר עכשיו על אימפולסיביות, נחלק את השיחה לשתי דבוקות, אחת על אימפולסיביות של ילדים, ואחר כך על אימפולסיביות בזוגיות, ואימפולסיביות של ילדים. נדבר עם המומחית הבינלאומית, הדוקטור איריס מנור, פסיכיאטרית של ילד והמתבגר בקופת חולים כללית, מנהלת מרכז קשב גאה, ומומחית כמובן גם להפרעות קשב, אבל אימפולסיביות, איריס, אימפולסיביות לאו דווקא זה הפרעת קשב, נכון? זה לא בהכרח קשור.
נכון. אימפולסיביות זה תכונה מפני עצמה, שבמקור שחשבתי על זה קודם, היא בעצם תכונה הישרדותית, כי במקור זה בעצם תכונה שמאפשרת לנו להגיב בלי לחשוב קודם.
את רואה נמר, את לוקחת עבר, זורקת.
חשוב להגיב. נכון, אתה קודם בורח ואז חושב. ואם אתה חושב, אתה לפעמים אין לך כבר זמן את השבריר שנייה שנדרש כדי לברוח. אבל זה בעצם במקור. מעבר לזה, אימפולסיביות זה אכן תכונה. דרך אגב, לא לגמרי לא קשורה למה שפתחתם איתו, כי אחד הדברים שקשורים להשמנה זה אימפולסיביות, אכילת יתר ואימפולסיביות הרבה פעמים הולכים יחד. כי זה איזשהו הצורך הזה באכילה, החוסר יכולת להתאפק, קושי בביסות, שזה דברים שהולכים יחד.
אגב, אם זה תכונה, אם זה תכונה, זה אומר שקשה יותר להיפטר מזה? או זה בלתי אפשרי?
לא צריך להיפטר מזה, או לא צריך לגמרי לסלק אותה, אבל הבעיה שהתכונה הזאת עוברת הקצנה. או שהתכונה הזו עוברת הקצנה, ופה אני אחלק את זה לשני חלקים. יש חלק אחד שזה עניין של בשלות פיזית. העצבים שלנו מבשילים פיזית, הם מבשילים ממגיל, הם מתכסים במה שנקרא חומר לבן, המיילין, וכחלק מתהליך ההבשלה, כל מיני תכונות נרגעות או עוברות איזושהי רגיעה, ההפך מהקצנה. ואימפולסיביות היא אחת מהן, זאת אומרת, הרבה מאוד ילדים שכילדים קטנים יהיו מאוד אימפולסיביים, כילדים גדולים יותר, התכונה הזאת תתחיל להירגע, התכונה הזאת תתמתן, ואז בעצם הבעיה הזאת תקטן. עכשיו, הבעיה היא מה קורה עד שהתכונה הזו קטנה ומתמתנת, כי לפעמים אימפולסיביות, כשהיא לא כל כך בשליטה, מה שאנחנו קוראים אימפולס קונטרול, זאת אומרת, קושי בשליטה.
תמפי שנייה, תמפי שנייה, איריס, מפי שנייה את האימפולסיביות, איפה היא מופיעה, באיזה הקשרים?
אימפולסיביות מופיעה בפני עצמה, זאת אומרת, קוראים לזה הפרעה בשליטה באימפולס, זה ילדים שבעצם הם יכולים, באמת הרבה פעמים ילדים הפרעת קשב, הפרעת קשב, השם המלא שלה, זה הפרעת קשב עם היפראקטיביות ואימפולסיביות, היא יכולה להופיע גם בלי קשר וכחלק מהפרעות אחרות ובפני עצמה, ואז קוראים לזה הפרעה בשליטה באימפולס, והבעיה היא שכי עלולה לסכן את הילד עצמו או את האחרים. כן. זאת אומרת, הוא יקפוץ לכביש, הוא יטפס גבוה, הוא יעשה כל מיני דברים שיכולים מסוכנים לו או לאחרים, הוא לא ישלוט במהירות שהוא מכה מישהו, ואז באמת חשוב לטפל בזה. זאת אומרת, הבעיה היא כשהתכונה הזו היא קיצונית או בלי שליטה, ואז מאוד חשוב לטפל בזה כדי למנוע נזק.
את אומרת שאימפולסיביות זו תכונה שאנחנו יכולים להבין את היתרון הגנטי שלה, שזו תכונה הישרדותית, אבל למה בכלל שיקפוץ לנו לראש אימפולס, נניח, לנתץ משהו, או...
אני לא חושבת שיקפוץ לנו לראש, זה הרעיון, אימפולסיבי יותר למה זה אומר, אני קודם עושה ואז אני חושב, זה האופס, לא התכוונתי. זאת אומרת, היד שלנו קופצת, אחר כך אנחנו חושבים למה עשינו את זה. ובדרך כלל אנחנו גם נורא מצטערים, כשאנחנו עושים משהו שהוא לא כל כך נחמד או מקובל, או שלא רצינו אפילו לעשות, כשחשבנו על זה. ובעצם האימפולס, הבעיה היא עוד פעם, האימפולס שהוא יכול להיות הרבה מאוד דברים, חלק מהדברים אגרסיביים, הם תוקפניים, או חלק מהדברים הם פשוט סתם בלי חשיבה. לקפוץ לכביש כי הכדור קפץ לכביש. אתה לא מנסה לפגוע באף אחד, אבל אתה עלול להרג.
אוקיי,
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על תכונה שהיא פוגעת באחר. היא תכונה שהיא מסוכנת, כי היא, שוב, היא ללא חשיבה.
מה גיל הזהב של האימפולסיביות? מתי היא הכי נוכחת? מתי היא מתחילה להירגע? נגיד שהיא נרגעת, כי אני מכיר מבוגרים, ממש מבוגרים, שעדיין הם עושים דברים אימפולסיביות ומשלמים מזה לעתים מחיר אישי יקר?
כן, לא, הרעיון הוא שהגיל, שוב, מכיוון שמתמתן עם הגיל, רואים את זה יותר בילדים קטנים, רואים את זה יותר בילדים בגיל בית ספר יסודי, בגיל ההתבגרות זה כבר מתחיל להתמתן, כמו שאמרת, לא אצל כולם זה מתמתן, הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים, גם כשזה לא מטופל, זה מתחיל לגדל סביבו קוצים ושיניים, ואז הילדים האלה מפתחים כל מיני בעיות התנהגותיות וכעסים, וכבר מפתחים דימוי עצמי של הילד הרע והבעייתי בכל מקרה, ואז זה כבר לא סתם בעיה באימפולסיביות נקייה במרכאות, אלא שנוספים לכל מיני דברים פחות נחמדים.
כשאת אומרת מטופל, את מתכוונת מטופל נכון על ידי ההורים או מטופל מקצועית?
תראה, שלב ראשון זה על ידי ההורים, כשהורים מכילים, כשהורים מבינים, כשהורים יודעים איך להתמודד, הרבה פעמים אינסטינקטיבית, הורים יודעים איך להגיב ואיך להתמודד, הרבה פעמים הם לא יודעים, אבל הרבה פעמים יודעים. בשלב עם האימפולסיביות, עוד פעמים הבעיה בשליטה באימפולס, שזה כבר, אז קוראים לזה בעיה. היא באמת משמעותית, בדרך כלל הורים כבר קשה להם להתמודד לבד, זה גם מגיע למסגרות אחרות, לא רק בבית, ואז בעצם הורים פונים לקבל ייעוץ מקצועי, כשהטיפול הוא קודם כל טיפול התנהגותי. זאת אומרת, דווקא פה תרופות זה לא הטיפול הראשון, זה הטיפול האחרון. אנחנו קודם כל עושים מה שנקרא טיפול התנהגותי קוגניטיבי, בגילאים הצעירים זה דרך הדרכת הורים, יש כל מיני טכניקות, איך להוריד, איך לדעת לספור קודם עד שלוש, איך לדעת, נגיד, כשפורצת כיף כעס, כי הרבה אימפולסיביות זה מן הכעס הזה שפורץ בבת אחת הפתיל המאוד קצר הזה, ואנחנו בעצם מלמדים כל מיני שיטות, איך למנוע את ההתפוצצות, איך לעשות את השנייה קודם, את העצירה, את ההפרדת כוחות, כל מיני דברים, כדי למנוע את השלב שבו האימפולסיביות הופכת למעשה, לאקט. לפעולה שממנה כבר, אותה כבר יותר קשה לתקן. רק אם הטיפולים האלה נכשלים, נותנים טיפול תרופתי, בדרך כלל קצר, תקופה קצרה, כלומר, לא מדובר לטיפול כרוני, אלא לתקופה מסוימת, עד שהטיפול ההתנהגותי עובד במרכאות, מתחיל להשפיע, ועד שיש הבשלה.
תגיד, יש, אני זוכר שיצא תכשיר כזה של טבע, שנקרא זום, שאמור לטפל באימפולסיביות, זה עושה משהו?
תראה, אני חייבת קודם כל למען הגילוי הנאות את זום.
אני פיתחתי את התרופה.
זה צופתי דילסרין או מגשוש, לא, אבל המחקר על התרופה הזו היה אצלי במרפאה, ולכן שוב למען הגילוי הנאות, יש לי איזו היכרות קודמת עם זה. והתרופה הזו שוב, זה לא תרופה מאוד חזקה, אבל זה בפירוש תרופה שאפשר, זה גם לא בדיוק תרופה, זה תוסף מזון, זה חומצות שומן, שכן יש לה השפעה מסוימת על המרכיב של גירוי היתר ושל האימפולסיביות אצל ילדים, וכן אנחנו הרבה פעמים ממליצים לתת אותה כניסיון לפחות וכתוספת, כי היא כן עושה איזושהי רגיעה.
אוקיי.
מה נניח שתי הטעויות החמורות ביותר שהורים עושים מול אימפולסיביות של ילד?
אני לא כל כך אוהבת לדבר על טעויות של הורים, כי אני לא שופטת שלהם, אני לא אוהבת לשפוט הורים, וקשה להיות הורה. אבל שני הדברים, אני חושבת שקשה להימנע מהם, זה קודם כל כעס, והרבה פעמים גם ההורים אימפולסיביים, וקצת תורשתי, אז תגובה אימפולסיבית, כתוצאה מהמעשה האימפולסיבי, שזה דבר לא טוב לעשות, כי הוא לא בעצם לא עוזר משום דבר.
האם האימפולסיבי יכול לעצור את אימפולסיביותו כשהוא רואה אימפולסיביות?
לא.
לא.
להפך, זה מדליק את זה.
ההפך.
לכן אני אומרת שזה באמת טעות.
אבל מה זה טעות? אבל אנחנו יודעים שאימפולסיביות זה פעולה שבאה לפני מחשבה, אז מה זה טעות? אין טעות. זה ככה.
אתה צודק. אבל כששאלתם אותי מה שתי הטעויות במרכות שהורים עושים, זה הרבה פעמים באמת שהם לא בכוונה מגיבים בעצמם בצורה אימפולסיבית, גם כעס הרבה פעמים לא עוזר, כי מייחסים לילד כוונה כשאין שם כוונה, או זדון כשאין שם זדון. צריך להבין כמה שלפעמים זה קשה להבין את זה, כי באותו רגע גם לפעמים כועסים, שהילד לא מתכוון להיות רע. להפך, הילדים נורא מצטערים הרבה פעמים, ונורא מתביישים הרבה פעמים, הם באמת לא ממש שולטים בזה.
טוב. נעצור כאן וניפגש בפעם הבאה. דוקטור איריס מנור, תודה רבה 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 לך. בעונג,
תמיד.
תודה.
שלום. צהריים טובים.
שלום. ועכשיו נדבר על אימפולסיביות בזוגיות.
כי לפי מה ששמענו עכשיו מדוקטור איריס מנור, אם באמת הדבר הגרוע ביותר לעשות מול אימפולסיביות זה להגיב לזה באימפולסיביות, אז אפשר להבין שזוגות עדיף שהאימפולסיבי ימצא לעצמו אישה ברדית ולהפך.
אני לא בטוח, אני בעד דומה ודומה, כי אחרת נוצרים פערים עצומים וכעסים עמוקים מאוד. הנה דוקטור עמליה רוזנבלום, מטפלת זוגית הבית. שלום.
כן, שלום עמליה.
אהלן. שקי, אני חושבת שאתה כבר בחצי הדרך לטפל בעצמך. כמובן, אני מפנה אליך כבר, הבנת את כל העיקרון.
וואו, כן? את חושבת שאימפולסיבית צריך למצוא ברדית ולהפך?
לא, קודם כל זה לא עניין של צריך, זה עניין של מוצא, כן? אוקיי. יש לזה סיבה, כמובן, אבל שעברי אתה גם צודק, הבעיה בתגובה אימפולסיבית זה שמה קורה בעצם, בן אדם נתקל באיזשהו אירוע סטרס והוא מגיב באופן אימפולסיבי, באותו רגע התגובה שלו הופכת להיות אירוע סטרס של הבן זוג שלו.
בדיוק.
זאת הנקודה.
כן,
ואז השאלה היא איך בן הזוג מגיב, האם הוא בעצמו מגיב באימפולסיביות. אגב, באימפולסיביות זה לא אומר שהוא דווקא תוקף, כן? הוא יכול דווקא לצאת מהבית. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים דווקא על זה שהסלמה נראית כמו זה כמו ללכת מכות, אלא שכל אחד מגיב בסטרס יותר גבוה. עכשיו, אני חושבת שיש כאן משהו שהולך לעומק של יחסים, לעומק של בני אדם בכלל, בהנחה שאנחנו רגע לא מדברים על, באמת על מצב שדורש תרופות, וזה מה זה תגובה אימפולסיבית? לכולנו קשה לקחת אחריות על הרצון שלנו. זה נורא קשה להגיד, זה מה שאני רוצה, ואני מוכנה לשלם את המחיר של עבור זה. עכשיו, לדבר הזה, לקושי הזה עם רצון, יש בעצם שני פתרונות. יש את הפתרון הנוקשה, נניח, אוקיי, אני לא עושה מה שאני רוצה, אני עושה מה שאני חושבת שצריך, ויש לו את הפתרון היותר אימפולסיבי, שגם כן, אני לא עושה מה שאני רוצה, אני פשוט לא יכול לשלוט בזה, וזה מה שאני עושה, כן? ובמובן הזה, אני חושבת שאפשר גם להבין שאנשים נמשכים למישהו שהפתרון שלו הפוך משלם, כי זה בעצם משרת אותנו גם. נגיד שאני מאוד ככה נוקשה ועושה הכל כמו שצריך, אז זה הגיוני שיהיה לי חבר בן זוג אהוב או משהו כזה שהוא נגיד קצת יותר פרוע, כן?
שבגלל זה תתאהבי בו ואחר כך תסנה אותו על זה, נכון?
כן, כי אנשים מאוד מאוד שמרניים נוטים להיות מוקסמים לגמרי ממי שאומר להם שהוא עושה ממש את מה שבא לו. זה נראה כמו כאילו יש לו כנפיים.
נכון, אבל למשל, זאת אומרת, אני יכולה לדבר באופן הכי אישי, כן? שאני, נכון, אני דוקטור וחננה, ובעלי הוא זמר רוק, אז זה מאפשר לשנינו, לי זה מאפשר לעשות חיים בצורה שאולי לא הייתי יכולה, נכון? וזה מאפשר לו להיות רציני במקומות אחרים של החיים, בגלל שהוא בעצם נאלץ, כן? להיגרר אחרי האישה שלו למחוזות יותר ממוסדים או יותר נוקשים. במובן הזה, כשזה טוב, זה טוב. כשזה רע, כמובן שאנחנו, כן, זה רע מאוד.
אז מה יעשה אדם אימפולסיבי שמגיע לתוך מערכת יחסים? יצהיר עליה?
אני חושבת שבוא נדבר רגע, אם דיברנו קודם על משהו יותר נפוץ, בוא נדבר רגע על מקרה קיצוני. נניח שמישהו סובל מבעיה של שליטה בדחפים שהיא קשה, כן? שיש איזושהי בעיה של ויסות חושי, אולי זה נובע מ, לא יודעת, הפרעה רגשית אחרת, או אפילו עניין נורולוגי, מה שזה לא יהיה. בעצם כאן אנחנו ממליצים להתייחס, אנחנו בעצם בטיפול זוגי, או לפחות בטיפול זוגי ממוקד רגש, ננסה להביא את בני הזוג למצב שבו הדיאלוג ביניהם הוא מיטבי, ביחס ליכולת שלהם להתמודד להתמודד כזוג עם הבעיה. זאת אומרת, נניח שג'קי אתה נורא אימפולסיבית, ואנחנו יודעים את זה, ואני ואתה מתייחסים לזה ברצינות, ומצבנו מצליח להיות משופר כזוג, אז אני אוכל להגיד לך, נניח, אם אתה, לא יודעת, שתית בערב, אני אוכל להגיד לך, תקשיב, אנחנו יודעים שכשאתה שותה, אז יותר קשה לך לדבר באופן רגוע, אז אולי את השיחה לגבי מה נעשה בחופשת פסח, נדחה למחר. זאת אומרת, אנחנו משתפים פעולה נגד הדבר הזה, ולא נותנים לו להיגרר לתוך הפלנדר הזה של היחסים.
באיזה מקומות בחיים אימפולסיביות היא הכי בעייתית? אני יודע שיש אנשים שמפלרטטים באימפולסיביות, למשל, דוגמה, בעייתית במיוחד אם אתה נשוי או נשואה. אנשים אוכלים באימפולסיביות, קונים באימפולסיביות. איפה עוד?
אני אגיד לך, אני רואה את זה בראייה זוגית, אני אנסח את זה קצת אחרת. הבעיה היא כשמשהו הופך לסוד. אם זה לא סוד בקשר, אלא בסך הכל עניין... כן, עניין שבני הזוג מודעים לו, אז עם כל דבר אפשר להתמודד. אחד אוכל באימפולסיביות.
כן, אבל ברגע, שהאימפולס משתחרר, באותו רגע להזכיר לבן הזוג, שהרי בשיחתנו הרגועה מקודם סיכמנו שיש לך בעיה עם זה, אז הבעיה הזאת מתרחשת ממש עכשיו. אז אני מבקשת ממך עכשיו לספור עד 20, אלה רגעים שלרוב לא עובדים.
נכון, אנחנו באמת, אני לא אבקש ממך לספור עד 20. זאת בדיוק הנקודה. אנחנו כן ננסה לנסח ביחד מה הדבר הנכון. האם הדבר הנכון הוא שאתה תלך לטיפול? האם הדבר הנכון הוא שאתה תלך לקבוצת תמיכה לא יודעת,
אימפולסיבים אנונימיים.
כן, אימפולסיבים אנונימיים. אני לא אנסה לקחת על עצמי להיות המטפלת ואתה הבעיה. זה בדיוק מה שלא נעשה.
כן.
כן,
זאת בדיוק הבעיה עם זוג של בן זוג אחד אימפולסיבי והשני בשליטה מתמדת.
ואני אומר לך עוד משהו, והרבה מאוד מהזוגות האלה, זה לא יפה כל כך להגיד, אבל כשהם מגיעים לטיפול אנחנו רואים שבן הזוג הבריא במרכאות מקבל, יש לו איזשהו רווח משני מהבעיה של בן הזוג האימפולסיבי, והמון פעמים אנחנו לא נרוץ קדימה עם ההגדרה של מי הבעייתי ומי המוצלח.
עמליה רוזנבלום, דוקטור, חייבים לעצור באימפולסיביות. עוד שנייה, אבשלום קור נוחת לנו על הראש. עורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה לב, מפיקות אלה הדרי ונוגה סמדר, טכנאית אופיר ברוך, ובירושלים
מוטי זדה.
תודה רבה לכם על ההאזנה, נהיה פה עוד בפעם מחר. להתראות ג'קי.
כל טוב, להתראות.
שלום.
חסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה הנחות לרכישת רכבי סוזוקי 2019, כולל דגמים חדשים. כוכבי 9955 או באתר קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. אמרתי כאן שהתואר מרן הוא תואר הלקוח מן הלשון הארמית. עד מהרה השלימו לי מידע זה כמה מאזינים חרוצים, ויש להם מקור, שנדמה להם שהוא מימן, המרשתת, האינטרנט. ובכן, נכבדיי, הרפו מן המרשתת, האינטרנט. זה איננו מקור. אל תסמכו עליו.
מרנן ורבנה.
אמרתי כאן ככה, מר פירושו אדון, מרן פירושו אדון שלנו, מרנן פירושו האדונים שלנו. גם ציינתי שהתואר מרן מקובל כבר 500 שנה בערך ככינוי לבעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. מאזינים, קוראי המרשתת, האינטרנט, כתבו אליי. יש עוד הסבר, מרן, ראשי תיבות, 200 רבנים נסמך. והתואר הודבק לרבי יוסף קארו כי הוא סמך בידי 200 רבנים. ובכן, תודה, מאזיננו החרוצים, אבל זה הסבר לא נכון. רבי יוסף קארו לא נסמך בידי 200 רבנים. הוא אחד מארבעה בלבד, שהוסמכו בידי אדם אחד בלבד,